אנחנו בחובת התלמידים, עמוד י"ט במהדורה של פלדהיים, ואנחנו נקדיש את הלימוד שלנו לעילוי נשמת חיה חגית בת שרה ולהצלחת ילדיה, שהשם ינחם את המשפחה ויעזור להם לבנות הלאה. כליל דיברנו שכל נפש ילד ישראל אוצר של קדושי, אלא שצריכים לדעת איך לפעול בה, ועם המשפט הזה עצרנו אתמול, שבעצם המחנך צריך לתלות בעצמו את הפגם אם הוא לא מצליח בחינוך במידה מסוימת. וגם בעניין הזה, נאמת שאישיותו של ילד הישראלי נתאבק ברוח המהלך בין כל נערי העולם, להתגבל ולהתגלות בעודו בוסר. יש את הנטייה הזו בעם ישראל כמו הנטייה בעולם, שהילד כבר בגיל צעיר חושב את עצמו לבעל דעת, אבל איזה אישיות נתגבל ויצא לחוץ, הלא אישיות ישראלית. וצריכים אנו להכריש להרכין את עצמנו לאישיותו, לאחוז אותו ולפעול בו לקדושה, תרם נתהפך לנו לאויב. אז אנחנו צריכים כבר בגיל צעיר לעזור שהקדושה זה מה שיתעורר בליבו של הילד. רגע, הוא ידבר, הוא ידבר. בוא נקשיב. אם משה רבינו, כל הנביאים וכל הצדיקים, הרכינו את עצמם מגודל מדרגת צדקתם אלינו, אף לצורכי גופנו, האם לא נחטא אנו אם נזניח אותם ולא נרכין את עצמנו לכל אחד לחנכו על פי דרכו בעודו עומד על הפרק? אם להיות עבד נאמן לשם או חס ושלום פושע ישראל, בן אדם לא יכול לפתור את עצמו מזה. ופה צריך להזכיר את ההקדמה של איגרות משה. הוא מביא את הגמרא שהיה דיון מי יהיה הנשיא. רצו למנות את רבי נתן, רבי חייא, רצו למנות את רבי חייא, ואז אמרו גדולים מעשי חייא. מה היה רבי חייא עושה? היה הולך וזורע פשדן, ואז צד בהמות, ואז צד חיות, ואז עושה מאור שלם קלף, ואז כותב ספרי תורה, והולך מעיר לעיר ומלמד תורה, לוקח 5 ילדים, מלמד כל אחד חומש אחד, ואז אומר להם, טוב, עכשיו תלמדו אחד את השני, לוקח 6 ילדים שכבר הגיעו למשנה, מלמד כל אחד סדר משניות, אומר להם, טוב, אז עכשיו תלמדו אחד את השני, וככה הוא הלך מעיר לעיר, הוא היה גרעין תורני מהלך, והוא השפיע על כל עם ישראל ככה. רבי חייא. זה היה רבי חייא בן דורו בארץ ישראל, בן דורו של רבי יהודה הנשיא. ובגלל שהוא עשה את זה, אמרו שלא למנות אותו כנשיא. זאת אומרת, יש לו ברירה להיות מלמד תינוקות, או להיות נשיא ישראל, ראש הישיבה של הישיבה הכי גדולה בעולם, להיות גדול הדור, להיות פוסק הדור, ואומרים לו, יותר חשוב הלימוד תינוקות שלו. אז האגרות משה עוסק בשאלה של ביטול תורה של איכות, מה שתמיד מצטטים בשם הרב קוק באורות התורה, שיש ביטול תורה של איכות, לא רק ביטול תורה של כמות, זה לא המצאה שלו. זה כבר מופיע בפוסקים דורי דורות. אז האגרות משה שואל, הרי אנחנו רואים שיש ביטול תורה של איכות גם כן, איך יכול להיות? אז הוא דן בזה, אבל אחד מהיסודות שהוא מציב שם, זה שהלימוד תינוקות, ללמד ילדים, זה שונה... אם האדם שמלמד אותם הוא רבי חייא, הוא בן אדם שרק למד את א' ב'. כמה שאתה יותר גדול, ככה אתה מקרין תורה יותר גדולה גם לילד. וכשאני התחלתי ללמד נוער, אז התחלתי בשיעור בבני של הרב טנדלר, שיאריך ימים, הוא החתנו של הרב איינשטיין. אז שאלתי אותו איזה טיפים הוא יכול לומר לי, מה אני צריך לדעת עכשיו שאני הולך ללמד את הילדים שם. היה לנו שיעור כל שבת, שם לא היה בני עקיבא, אז הקמנו... מעין בני עקיבא בבית כנסת שהם היו באים, לומדים כל שבת אחר צהריים, היינו לומדים יחד. אז הוא אמר לי שני דברים בשם האגרות משה. דבר אחד הוא אמר לי, שאל תצטט שום דבר שלא בדקת בפנים קודם. כשאתה הולך ללמד מדרשים, כל מיני סיפורים, אל תצטט מה שאתה חושב ששמעת. אתה הולך להשפיע על נער מישראל, תבדוק את עצמך קודם. כל דבר שאתה הולך לצטט, תראה בפנים לפני שאתה מצטט. ודבר שני הוא אמר לי שאגרות משה היה אומר שאנשים חושבים שללמד תינוקות זה טוב לגננת וזה טוב לאחד שלא הצליח בישיבה. זה לא נכון, גם המלמד תינוקות צריך להיות תמיד חכם, וכם שהוא יהיה יותר תמיד חכם כך הוא יותר ילמד טוב את הילדים. אז הוא פה אומר לנו, תראו, משה רבינו וכל הצדיקים לא היו מתעלמים מהצרכים, אפילו הצרכים הכי פשוטים של אדם מישראל. כתוב בפרקת רבי אליעזר שהחתונה הראשונה בעולם הייתה בין אדם לחווה, ויבן את הצילה. חזל דורשים שהקדוש ברוך הוא עשה לחווה, לא יודע איך קוראים לזה, סידר לה את השערות, איך קוראים לזה?
תסרוקת.
מה? תסרוקת? עשה לה כליות, הגמרא אומרת. עשה לה שיער יפה לקראת החתונה, ואז הוא היה שושבין, הוא היה כאילו החבר טוב של אדם הראשון, הביא את המלאכים שינגנו בתופים, במחולות, ירקדו, הביא את אדם הראשון לחופה, והיה חתונה. בריאת העולם התחילה עם חופה. כך כתוב במדרש. ללמד אותנו שאף אדם לא יאמר, אני מדי חשוב להיות החבר שלו ביום החתונה, ללוות אותו, לעזור לו. כל אדם צריך לדעת שזה, אין כזה דבר. הקדוש ברוך הוא לא אמר שזה קטן עליו. הקדוש ברוך הוא יכל למנות מלאך. הקדוש ברוך הוא ביחודו ובעצמו היה שושבין של אדם הראשון, החבר שלו שבא לשמח אותו, שליווה אותו ביום החתונה. אז הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו את הכלל הזה, וצריך לדעת שכל הגדולים היה חשוב להם הצרכים הפשוטים של כל יהודי גם כן. אז אנחנו צריכים לדעת שוודאי כשישנו יכולת פה להשפיע לכאן או לכאן, זה אפילו לא דבר פשוט. זה כל העתיד של הילד, איפה הוא יהיה. אז זה לא דבר קטן מאיתנו. ההפך, צריך לדעת שזה דבר שכל אחד מגדולי ישראל היה קם ועושה את זה. היה, אם הוא רק היה יכול, הוא היה משפיע. צריכים אנו להרכין את עצמנו אליו. זה שאני צריך להתכופף לא אמור להפריע לי. ולדבר כלשונו. כמעט להתהפך אז לילד. לפעמים אתה צריך לדבר עם הילד בשפה שלו, זאת אומרת שאתה צריך להיות כמו ילד ולדבר עמו כדעתו וכערכו. וחלק מזה זה לשחק עם הילד. מסופר על רב חיים ששאלו את הבן שלו איך הוא היה כשהוא היה מגיע, איך הוא היה כאבא. אז הוא סיפר שכל הקהילה, המנהג היה באירופה, שהקהילה הייתה מלווה את הרב אחרי התפילה בליל שבת. אחרי שהוא מגיע מביתה, הוא היה סוגר את הדלת, כל הקהילה הייתה אומרת שבת שלום הולכת הביתה, והילדים היו מוכנים, הוא היה הולך על ארבע, והילדים היו תופסים לו את המעיל הארוך, כאילו הוא סוס והוא הולך על ארבע. זה מבחוץ המעיל הארוך, הוא כאילו הרב של הקהילה, אבל בבית הוא צריך להיות אבא לילדים. אני ראיתי גדולי הדור ששיחקו כדור עם הילדים שלהם. שיחקו כדור, זה מה שהיה צריך, זה מה שהם עשו. הלכו איתם, שיחקו איתם, לקחו אותם לטיולים. חלק מהחינוך זה לדעת לדבר את השפה שלו. לפעמים בן אדם חושב, אם גדלתי בתורה ואני רציני בשמירת תורה ומצוות, זה קטן עליי. זה לא קטן עליך, זה דברים גדולים. גדולי עולם עשו את הדברים האלה. לא, אז הוא אומר, גם משה רבינו היה מדבר איך שצריך לדבר לכל אחד, ולא רק זה, הוא התפלל על זה. זה אחד מהדברים שצריך להתפלל שנצליח. אחד מהקשיים שיש להורים זה לקלוט את הפער שבינם לילד. היה מחנך אחד שאמר שעם כל ילד אתה יודע יותר להעריך את זה שהוא ילד. הנטייה של הורי זה שבהתחלה הוא מדבר לילד כמבוגר. זה למה שהבן הבכור יוצא קצת מבוגר, מעין שותף להורים. אם הילד הבא הם פתאום מתחילים לקלוט, רגע, הוא לא הבין כלום. אני דיברתי מדי גבוה, אני צריך לדבר יותר נמוך לילד. כדאי שכשאתם מביאים את הילד לגן, תקשיבו איך הגננות מדברים איתם. אחד מהטעויות שהורים עושים, טעות של כל הורי, זה שבהתחלה הוא לא מוריד את הרמה שלו. עם כל ילד הוא לומד יותר להוריד את הרמה, לדבר לילד בשפה שלו. הציפיות של ההורי והאכזבות של ההורי בעצם נובעות מזה שהוא לא מבין את הילד. זה לא... זה יכול להיות, כן. אבל על פי רוב ההורים, הקושי שלהם, זה בהתחלה כשיש להם ילד בן שנתיים, הם חושבים שהוא מבין כל דבר, והוא אחראי, ואפשר לבנות עליו. שימו לב, אתם יכולים לראות בכל משפחה פער אדיר בין האחריות שהם נתנו לבחור, לאחריות שהם נותנים לצעיר. תשאל כל הורי. לא יודע מה אתם ראיתם בבתים שלכם, אבל זה כמעט כל בית זה ככה. הילד הכי גדול, כשהוא בן שנתיים שלוש, נותנים לו אחריות כזו. בן חמש, אז בכלל הוא כבר מבוגר. בן שבע, הוא כבר יכול לקחת את האחרים לגן, הוא אחראי לחלוטין. בן תשע, הוא כבר לא מבינים למה הוא לא יכול להניח תפילין. זהו, בן 13, מבחינתם שהתחתן. אני מגזים טיפה, אבל האחריות שההורים מטילים על ילד בהתחלה, היא מוטט. הילדים האחרים, אתה מתחיל להבין, רגע, בכלל לא הבנתי אותו. עם כל ילד אתה מוריד קצת עד שאתה מגיע קרוב להבנה איפה הילד באמת. אז זה חלק מהתפקיד שלנו כהורים, לרדת למטה, לרדת לרמה של הילד, להבין את נפשו. לא די ללמד את הנער רק שחוב. אתם מכירים את הסיפור עם הרב הראשי של הכותל, הרב גץ, הגיע לדרום אמריקה, רצה ללמד אותם. אז יום ראשון כולם ילדים טובים הגיעו לשיעור, תוך כמה ימים אף אחד לא מגיע. אז הוא מקבץ את הנוער, רואה שזה לא הולך, והוא הבין שזה פיקוח נפש. זה הרבה אנשים, כולל ההורים של הרבה מאיתנו, הדברים שהחזיקו אותם כשומרי תורה ומצוות זה הבני עקיבא, זה הלימודים שאחרי בית ספר. לא היה להם לימודים אחרים בחוץ לארץ. לפני 50 שנה, הדור של ההורים שלי, לא היה להם לימודי קודש. היה להם בית ספר עממי גוי, ואז אחרי הבית ספר הזה היה איזשהו לימודי יהדות. אז הרב גץ בדרום אמריקה רצה לעשות לימודי יהדות, והנוער לא הגיע. אז הוא קיבץ אותם, אמר להם, חבר'ה, טוב, תאמרו לי, מה אתם רוצים? אז הם אמרו, אנחנו רוצים לשחק כדורגל. אז הוא אמר, טוב, מחר אנחנו מביאים כדורגל, אנחנו מביאים את הדברים לעשות את השאר, מחר משחק כדורגל, נפגשים בפארק. מגיע איתם, הוא מגיע עם מכנסיים קצרות, הולך משחק איתם כדורגל. אחרי חצי שעה שמשחק כדורגל, כולם עייפים, צריכים לנוח, הוא אמר, טוב, עכשיו אפשר לדבר קצת תורה. יושבים ולומדים קצת. מתוך הכדורגל הוא לאט לאט לימד אותם עוד ועוד. אבל מתוך זה, מתוך זה שהוא דיבר את השפה שלהם, זה גדול. בסוף הוא שמע, הודות לו, הם נשארו שומרי תורה ומצוות, מתוך הכדורגל שלו. כשאני באתי לישיבה, הייתי בדיוק אחרי תיכון, והייתי בטוח שאני לא ממשיך ללמוד בישיבה. אני מגיע לישיבה, וסיפרו לי על אחד מהאנשים שם, שהוא קנה צאן בשביל הילדים שלו, זה היה בארצות הברית, וכל הקיץ הם גידלו צאן וגינה, ואמרתי, טוב, היה לי מחנה קיץ, אמרתי, זה רעיון טוב, נביא צאן וניתן להם לגדל. אז ניגשתי אליו ושאלתי אותו מתי אפשר לדבר איתו, זה היה אמצע סדר צהריים, מתי אפשר לדבר איתו על איך מגדלים צאן. הבנתי שהוא הביא לילדים, מתי אפשר לקחת כמה דקות מזמנו. אז הוא אמר לי, מתי שאתה רוצה, בוא שב עכשיו, בוא נדבר. אמרתי, לא, זה אמצע סדר, אתה לומד, מה, אני לא רוצה להפריע. הוא אמר, מה נפקא מינה, אני לומד בסדר, אני לומד אחרי הסדר, לפני הסדר, אין דקה שהדקה הזו מיועדת לא ללמוד. אתה רוצה לדעת, בוא נשב עכשיו, ועכשיו זה זמן טוב, אני אסביר לך. ישב איתי קרוב לשעה, והסביר לי את כל הפרטים, איך קונים צון, איך מגדלים צון, מה הם אוכלים, מה הם שותים, מה הבעיות. יושב ומסביר לי הכל על כל פרטיו. עבר חודש, עבר חודשיים, והוא מדבר איתי בדידות, ואנחנו מדברים, ואני מתווכח איתו, והוא אומר, א', אני אומר ב', אני לא נותן לו מרפא, לא, בסדר, כחברים, הציגו לי אותו כאבי. בסדר, כעבור חודשיים הוא נותן לי הזמנה לחתונה. אז אני אומר לו, מזל טוב, התארסת? אז הוא אומר לי, לא, זה הבת שלי. אז אני מסתכל עליו, אני רואה אדם צעיר, אני אומר לו, נו, ברצינות, מה? הוא אומר לי, לא, באמת זה הבת שלי. מה התברר? הוא היה ראש הכולל, לא גילו לי. הוא אחד מהרבנים החשובים בארצות הברית, לא אמרו לי, אף אחד לא אמר לי, הוא הציג את עצמו כאבי, אז בסדר, אני חודשיים קורא לו אבי, אני לא יודע ממני ומשמאלי, ששאר הכולל הוא ראש הכולל שם, לא ידעתי, אני ממש, לא, כפשוטו, לא ידעתי, חודשיים אני מדבר איתו כחבר, מתווכח, הלוך ושוב, כלום, אני בדיוק שנה אחרי תיכון, אבל להודות לשיחה הזו, שהוא ישב ודיבר איתי כחבר, על איך מגדלים צון, אני רואה את השיחה הזו כאחד מהנקודות בחיים שלי שהודות להם אני עדיין לומד תורה. כי בן אדם דיברתי על צון, לא דיברתי על תורה. כי כשאני באתי אני בכלל חשבתי שאני בדרך לאוניברסיטה. לא הייתי בדרך להמשיך בישיבה. היה לי ברור שאני עוצר פה בתחנת ביניים, חודשיים שלוש, והולך לאוניברסיטה. היה לי ברור שאני לא ממשיך בישיבה. אבל תוך כדי שיחה איתו, ותוך כדי שלמדתי ממנו, ולמדתי עוד, ועוד פתאום גיליתי, רגע, יש עולם שלם שאני עוד לא גיליתי. אבל זה התחיל משיחה על צון. זה שהוא יכל לדבר איתי בשפה שעניינה אותי. לא דיבר איתי גמרות. לא דיבר איתי מוסר. זה מה שהוא אומר פה. אתם רוצים, אתם שאלתם, מה המפתח לחדור לנפש הילד? המפתח הראשון זה לדבר בשפה שלו. אנחנו לא אומרים פה שאתה כבר לא הורה ואתה לא מחנך, וממילא אין שום הבדל ביניכם. זה לא מה שהוא אומר. אבל אנחנו אומרים שהנקודה הראשונה בתקשורת, ביכולת לחדור לילד, זה לדבר את השפה שלו. זאת אומרת, כשאנחנו יושבים בליל שבת עם הילד, הדבר הראשון שהורה אמור לעשות, זה לשאול כל ילד, מי החברים שלך? איזה משחקים אתם משחק? מה ציירתם בגן? מה עשיתם שהיה כיף השבוע? אל תדבר איתו על פרשת השבוע. רגע, תבין מי הילד, תבין איפה הוא, מה מעסיק אותו, מה קורה מבחינה חברותית, מה קורה בחיים שלו. אתה מבין איזה צעצועים הוא אוהב? היה מחנך אחד שאמר, שבאו אליו זוג לייעוץ, והוא שאל את הבעל איזה דגני בוקר הילדים אוהבים. הבעל לא ידע. אז הוא אמר, אז אנחנו לא יכולים להמשיך בייעוץ. כי השלב הראשון, אתה לא מבין את הילדים שלך. בבית שלך, בארצות ברית, כל ילד אוכל דגני בוקר. בבית שלך, אתה בכלל לא יודע מה הילדים שלך אוכלים. אז אתה לא חי את החיים שלהם. אז לפני שאנחנו דנים פה על דברים גדולים בחינוך, בוא נדון בדברים קטנים. מי הם הילדים שלך? אנחנו צריכים קודם כל לדבר את השפה שלהם. השפה שלהם זה מה שחשוב להם. מה שחשוב לילד זה איזה במבה אכלתי השבוע. אז קודם כל בוא נדבר על במבה. במבה וביסלי ומה שמעניין אותו. מתוך זה נגיע למצב שנבין אותו. טוב, נמשיך פה מחר בעזרת השם.